במגילה ברורות אנחנו מוצאים התייחסות מפורטת לכמה מרכיבים הלכתיים ואמוניים. מאחורי המרכיבים האלה אפשר למצוא שתי דמויות מפתח במגילה, הלא הן בועז ונעמי, ואת מעשיהם אנחנו נזכור להלן, אנחנו נפתח בבועז. המעשים של בועז לכאורה, לאו דווקא לכאורה, המעשים של בועז מכילים הרבה מאוד מצוות. אנחנו רואים שהוא מקיים בהידור את מצוות מתנות עניים ועוד, אבל אנחנו נבקש להתמקד כאן במעשים של בועז בסוף המגילה, המעשים של גאולת השדה וגאולתה של רות. בפרק האחרון במגילת רות אנחנו רואים שגיבורי המגילה קיימו מצוות שונות המנהגים שונים. בועז גואל את חלקת השדה של אלימלך, שזה כמובן מצווה מפורשת בתורה, בפרשת בהר. הוא מבקש תחילה מהגואל הקרוב ביותר לעשות זאת, וכשהגואל הקרוב ביותר מסרב, בועז עושה את זה בעצמו. מלבד השדה נגאלת גם רות, ובועז עומד על כך שהגואל את השדה חייב לגואל גם את רות. כשהגואל מסרב, עליו לשלוף את מעלו. סביב כל המעשים האלה חוזרים הביטויים נחלה וקריאת שם השגורים בפיהם של גיבורי המגילה, והם רואים בהם ערך. מאין נלמדו כל הערכים האלה ומה תוכנם? לגבי גאולת שדה של אלימלך, הדבר מובן מאוד ותואם את האמור בתורה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו קרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אבל בועז כורך את גאולת השדה בלקיחתה של רות לאישה, ולכך לא מצאנו רמז בתורה. חוץ מזה, למה בכלל צריך מישהו ממשפחת אלימלך לשאת את רות? מאיפה זה בא? מדוע רות מבקשת ובועז יישא אותה? מדוע בועז כורך את גאולת השדה יחד עם אותה עסקה? מדוע נדרש הגואל לשלוף את נעלו, ומדוע מדגישה המגילה שאינה נקרא בשמו? האם יש מכנה משותף לכל המעשים האלה? כאמור, גאולת השדה מפורשת בתורה, גאולת השלמות וכריכת גאולת השדה בה אינה מפורשת. אבל פרשת היבום דומה מאוד לגאולת השלמות. מצוות היבום שבתורה לא מחייבת אלא את אחי המת. כמו שנאמר, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמח, יבוא עליה ולקחה, לא לאישה ויבמה. יש הרבה מצוות אחרות שקשורות במשפחה שהן נוהגות בכל הקרובים, בעיקר מצוות שהתורה תולה בשורש גאולה, גאולת שדה, גאולת דם. המצוות האלה לא גובלו דווקא לאח, אלא לגואלו הקרוב אליו, אבל בשום מקום לא כתוב שגואלו הקרוב אליו צריך לגואל גם את אשתו. פרשת היבום לא מזכירה את השורש גאול. לעומת זאת, מגילת רות משתמשת לכל אורך הדרך בשורש גאול, והיא לא מזכירה את השורש יבם אפילו פעם אחת, מלבד אולי אפשר להגיד הזכרת העובדה שעורפה היא יבימתה של רות. וכאן עכשיו, חוץ מזה, השורש הזה לא נזכר כי יבם פירושו גיס, כאן לא היו גיסים, אז קל מאוד להסביר למה היבום לא רלוונטי פה. רות מבקשת מבועז יפרוס עליה את כנפו, לא בנימוק של ייבום, אלא בנימוק כי גואל אתה. האם זה קשור לייבום? אפשר למצוא לכך כמה רמזים במגילה. רות מכונה כאן אשת המת. כן, והציטוט אשת המת מופיע לקוח מפרשת ייבום, לא תהיה אשת המת החוץ על איש זר, יבמה, יבוא אליה ולקחה לו לאישה ויבמה. מטרת המעשה שעשה בועז היא להקים שם המת על נחלתו. כן, ובהמשך הפרק, להקים שם המת על נחלתו ולא יקרא את שם המת עם אחיו ומשאר מקומו. זה ממש תואם את מטרתה המוצהרת בפסוק של מגילת, של מצוות ייבום. ולא ימחה שמו בישראל, או להקים לאחיו שם בישראל. אפשר להרחיב ולומר שיש בתנ"ך שלוש פרשיות שמכילות מרכיבים זהים, שזה פרשת ער ועונן, פרשת היבום ופרק ד' במגילת רות. בשלושתן מדובר על נשיאת אשת המת על ידי קרוב משפחה, בשלושתן מטרת הנישואים היא להקים שם עוזר למת, בשלושתן מוזכר אדם שלא רוצה לעשות זאת, או שלא רוצה לעשות זאת כראוי, ובשלושתן האיש הזה נענש בסופו של דבר במחיית שמו. מגילת רות מזכירה מאוד את פרשת ער ועונן, שמתחילה בירידת האיש וירד יהודה, בדומה לאלימלך שיורד למואב, אחר כך שני בניו מתו. בסופו של דבר, התוצאה הרצויה בשתי הפרשות זה שהאישה לוקחת לידה את היוזמה ובאה אל האיש, אחרי שבשני המקומות יש פה איזשהו מישהו שמבין שצריך לעשות פה איזשהו מעשה של הקמת שם המת. אולי לפי זה אפשר להסביר מה ההיגיון שבמעשיו של בועז. בועז מתבסס על ההיגיון של מצוות ייבום שבתורה, אבל מרחיב אותו. במצוות ייבום התורה אומרת שאם אחיו ואשתו ילידו בן, הבן יכול להיחשב כבנו של המת. למה? מה הסברה? מה ההיגיון לזה שבא איש על אישה והוליד בן והבן יחשב כבנו של אדם שלישי? ההנחה שעומדת מאחורי מצוות ייבום היא שכל אדם הוא עבר בגופו של אביו. זה קודם כל נכון עובדתית, כל אדם נוצר מגופו של אביו. וזה נכון גם רוחני. לכן אם אדם מת אבל יש לו בנים, הוא לא באמת מת. הוא ממשיך לחיות על ידי בניו. לפי זה כל אדם חי על הנצח, אלא אם כן הוא מת בלי בנים. וזה מבהיר את גודל הטרגדיה כשאדם מת בלי בנים. מה הפתרון? הפתרון הוא שאחיו ואשתו של המת ימשיכו את המת. המשכו של המת על ידי אחיו, ברור, לפי ההיגיון שאמרנו. אם כל אדם הוא חלק מאביו, אז לאבם יש מהות זהה או כמעט זהה למהות של אחיו המת. כי שניהם בני אותו אב. שניהם חלקים מגופו של אותו אב. וגם לאשתו יש תפקיד. לאשתו של אדם יש תפקיד, בעזרתה הוא ממשיך לחיות לנצח. האישה היא עזר כנגדו, היא עצם מעצמה ובשר מבשרו. היא חלק מן האדם, כן, והיו לבשר אחד. האישה היא האמצעי להמשך קיומו של אדם בדור הבא. מבחינה מהותית, האיש ואחיו זהים, אבל לכל אחד מהם יש אישה משלו שדרכה הוא ממשיך להתקיים כענף עצמאי במשפחה. אם היא תהיה לאחיו, הבן יוכל במידה מסוימת להיחשב כהמשך שלו, זה כמובן בדרגה שנייה, עדיף שיהיו לו בנים משלו, אבל אם אי אפשר, האלטרנטיבה היא זאת. ככה מתייחסת לו התורה כאל המשך של האיש המת. בועז הבין את העיקרון הזה, אבל הוא הרחיב אותו. הוא אמר, אם הדבר נכון לגבי אחיו, אז הוא אפשרי גם אם שאירו הקרוב אליו ממשפחתו, שהרי גם הוא וגם שאירו הקרוב אליו ממשפחתו, שניהם ענפים של אותה משפחה. גם הגאולה וגם הייבום הם מצוות שהתורה הטילה על בני משפחתו של האדם, כדי לוודא שהן הנחלה והן השם ממשיכים להתקיים במשפחה לדורות. כאן אנחנו מחברים את השם והנחלה. אחת המצוות שבאמת התורה במיוחד מקפידה על ההמשכיות המשפחתית היא מצוות ירושת נחלה. איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. גם ההיגיון של המצווה הזאת מבואר היטב לפי ההיגיון שהסברנו. אם בן הוא חלק מגופו של אביו, הרי במות אדם ממילא נשארת נחלתו בידי חלקי גופו שעדיין חיים. התורה מקפידה על הנחלה הזאת ומצווה שאם תימחר, יבוא אחד הגואלים, יגאל לנה וישיבנה לחיק המשפחה. התורה מקפידה מאוד על הנחלה שבארץ ישראל ואוסרת את מכירתה לצמיתות. היא חייבת להישאר ביד בני המשפחה ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה אחר, ואם היא תימחר, מצווה הגואל לגאול אותה ולהשיבה לחיק המשפחה. הן את מצוות הייבום והן את מצוות הגאולה מצווה התורה על בני המשפחה, על הגואל הקרוב. אם מעשי בועז מבוססים על הייבום, אז החיבור בין הייבום לבין נחלתו של המת הוא מובן, והוא נזכר בברייתא שמובאת ביבמות כף דלת. הברייתא אומרת כך, יקום על שם אחיו לנחלה. אתה אומר לנחלה, הוא אינו אלא לשם. יוסף קוראים אותו יוסף, יוחנן קוראים אותו יוחנן. נאמר כאן יקום על שם אחיו, ונאמר להלן על שם אחיהם יקראו בנחלתם. מה שם האמור להלן נחלה, אף שם האמור כאן לנחלה. הברייתא הזאת באה לשלול את האפשרות ששמו הפרטי של הבן, קוראים כשמו של הפרטי של האח המת, כן, כמו שאנחנו נוהגים בימינו, שאם מישהו מת אז קוראים לאיזה ילד אחר בשמו הפרטי של המת. אז זה אומרת הברייתא, לא. זה לא מה שכוונת התורה, זה גם לא פשט הפרשה. פשט הפרשה זה לא שיקראו את שמו הפרטי של הבן, כשמו הפרטי של אח המת, אלא שיקרא הבן פלוני בן המת. שהרי פרשת היבום, כן, מה המטרה של הפרשה? הפרשה באה לפתור את הבעיה של המת אין בנים. הברייתא אומרת שבמה, הברייתא מוסיפה, היא מוסיפה דין. היא אומרת, במה יקרא שמו של המת על הבן הילוד, בכך שיקבל את נחלתו, שזה מתאים מאוד למה שבארנו. נחלתו של אדם עומדת במרכז מהותו, ולכן קריאת שמו של אדם לדורות היא הקמת שמו על נחלתו. כמו שאומר בועז, ביום קנותך השדה מיד נעמי, ומעט רות המואביה יש את המת קנית להקים שם המת לנחלתו, והוא ממשיך ואומר, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחידיון ומחלון ביד נעמי, וגם את רות המואביה יש את מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו ולא יקרא את שם המת מאים אחיו ומשאר מקומו. הפסוקים האלה ללא ספק מבוססים על פרשת היבום, מטרתם היא להקים שם המת ולא יקרא את שם המת. ובועז כורך בשימור שם המת גם את נחלתו. נחלתו של אדם היא שמו והיא מהותו. הקמת שם אדם היא הקמת שמו על נחלתו, שהרי נחלתו כשמו עוברת מדור לדור ומייצגת את השתייכותו. נחלתו היא התפקיד שלשמו ברא השם אותו ואת משפחתו, ולכן היא מהותו. המגילה מתארת את התהליך הזה ואת הצלחתו. היא מסיימת בהקמת שם המת על נחלתו, ובבניין פרץ ותולדותיו לדורות. אבל לפרשיות שהזכרנו, כולל מגילת רות, כולל פרשת יבום, כולל פרשת יהודה ותמר, מציגות גם את האלטרנטיבה ואת גריעותה של האלטרנטיבה הזאת, ואת ההתנגדות לאלטרנטיבה הזאת. מי שחושב על עצמו ולא על בית אחיו, מוצא את עצמו בלי נעל ובלי שם. במקרה של אונן גם בלי חיים. אונן לא רוצה להקים לאחיו זרע. וידע אונן כי לא יהיה הזרע, והיה עם בשת אל אשת אחיו ושירת ארץ עליו ונתינת און זרע לאחיו, וירא בעיני השם אשר עשה וימת גם אותו. גם בפרשת היבום, מי שלא רוצה לבנות את בית אחיו, מה קורה? שמו שלו נמחה. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. שמו נמחה, צריך לומר. גם הגואל במגילת רות שלא רוצה להשחית את נחלתו, כן, הוא דואג לנחלתו שלו ולא לנחלת אחיו המת, מוצא את עצמו בסופו של דבר בלי נעל ובלי שם. שמו נקרא פלוני אלמוני. כלומר, יפה מאוד שאתה לא רוצה להשחית את נחלתך, זה נחמד שאתה רוצה שתהיה לך נחלה טובה ויפה, אבל לא על חשבון אחיך המת. ומה עם נחלת אחיך המת? אם אתה לא בונה את ביתו, גם ביתך יהיה חלוץ הנעל מכאן ועד עולם. שני דברים בונה בימי הבאמת, ביתו ואת נחלתו של המת, כך נקרא שמו. לבועז ההיגיון הזה מאוד מובן, אבל בואו נעבור לנעמי. נעמי, לאורך כל המגילה, בשום מקום לא עוסקת בנושאים האלה של ייבום, גאולה והקמת השם. רות באה אל בועז ואומרת לה, ופרסתך נפך על המתך גואל עתה, אבל נעמי לא אמרה לה להגיד את זה. נעמי מחפשת משהו אחר. נעמי מחפשת לרות מנוח אשר ייטב לה ותו לא. זה מה שהיא אומרת, ביתי אלוה אבקש לך מנוח אשר ייטב לה. היא לא מחפשת בשום מקום במגילה דרך להקים את שם המת על נחלתו. הקמת השם, המילה הקמת השם, בפי נעמי וחברותיה מקבלת משמעות אחרת לחלוטין, משמעות דורית ולא נצחית. ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל, והלך למשיב נפש ולכלכל את סיבתך, כי חלתך אשר אהבתך ילדת ואשר היא טובה לך משבעה בנים, ותקראנה לו השכנות שם. כשהשכנות, החברות של נעמי מדברות על שם ועל גאולה, זה משהו אחר לגמרי, זה לא שום דבר כזה שנוגע בנצח, זה סיוע לנעמי בימי זקנתה, וקריאת שם לאותו דור בלבד. הזקנים מדברים על שם, כלומר על בית נצחי שיעמוד לעולם ועד, שם נצחי. אבל הזקנות מדברות על שמו של אותו ילד חמוד שעומד לפניהם, שיכלכל את נעמי בסביבתה. ועושה רושם שהמגילה בכוונה משתמשת באותו ביטוי לגבי נעמי ולגבי בועז, לגבי הזקנים ולגבי הזקנות. בשניהם מוזכר הביטוי קריאת שם, והמגילה מעמידה את קריאת השם שהזקנים מדברים עליה כנגד קריאת השם של שכנותיה של נעמי. כדי להראות שאלה מדברים על שם ואלה מדברות על שם, ואין כאן אלא שיתוף השם בלבד. השכנות והזקנים מדברים על שם, אבל בשני מובנים שונים. נעמי לא אמרה לרות שתגיד לבועז כי גואל עתה. כן, היא אמרה את זה מעצמה. לא רק זאת, לא זו אף זו. העובדה שרות הזכירה בפני בועז את היותו גואל כמעט גרמה לה שהיא תאבד את הכל. זאת אומרת, לא תאבד את הכל, אבל שהיא תאבד את בועז. כי בועז מעניין אותו לגאול את רות ואת השדה בדרך הטובה ביותר, כלומר על ידי הגואל הקרוב ביותר. ורק כשאלה מסרב בלית ברירה, בועז עושה את זה בעצמו. מה כן מעסיק את נעמי? נעמי מאוד 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 מוטרדת מהעובדה שרות היא מואביה. בשיח בין נעמי לחלותיה, אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין. בואו נקרא רגע את דברי נעמי לחלותיה. נעמי אומרת, שוב נבנותי לכנה כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תאגנה לבלתי להיות לאיש. אפשר למצוא בפסוק הזה רמז למצוות ייבום? לא. ממש לא. כי גם אם נעמי הייתה יולדת בן נוסף, לא הייתה נוהגת כאן מצוות ייבום משתי סיבות. אבל הסיבה החשובה ביותר, כי בן של נעמי מאיש אחר, הוא לא אח לצורך העניין, הוא בן למשפחה אחרת. ייבום קיים רק בבני אותה משפחה. נעמי פשוט אומרת לחלותיה, אין לכם מה לחפש אצלי. אמר, כל מה שחיפשתם אצלי זה בנים, כבר אין לי. הדיון בין נעמי לחלותיה עוסק בשאלה אחרת, ופה אני מבקש לשים לב לשורש אחד שחוזר. שימו לב. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נא שוב נא אישה לבית אמא. ותאמר נא לה, כי איתך נשוב לעמך. את רוצה שנשוב לעמנו? לא, אנחנו נשוב לעמך. מה אומרת נעמי? שוב נא בנותיי. למה תלך נא אמי? אני לא רוצה אני לא רוצה שתלכו אמי, אני רוצה שתשובו למואב. כלומר, מקומכם זה מואב. היא ממשיכה ואומרת, שוב נא בנותיי, לך נא. ואחר כך היא אומרת, אחרי שהאורפה נפרדת, מה היא אומרת, מה אומרת נעמי לרות? הנה שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שוב יחרי יבימתך. כלומר, השאלה היא לאן הם שייכות. נעמי אומרת להם, שובו למואב, אתן לא יכולות לשוב לבית לחם, כי מעולם לא הייתם שם. אתן לא שייכות לשם, אתן שייכות למואב, שובו למואב. הן רוצות לשוב לבית לחם. הם, על מה הן מתווכחות? על זכות השיבה. נעמי עומדת על כך שהן שייכות למואב ולא לבית לחם, ולכן שיבה מבחינתם פירושה הליכה למואב, אבל הן גורסות להפך. מתי נעמי משתכנעת? נעמי משתכנעת רק כשרות מחליפה את הטרמינולוגיה. כשרות מקבלת את העובדה שמבחינתה שיבה זה למואב, והיא עוברת להשתמש בשורש אחר, פה נעמי מקבלת אותה. כשרות אומרת, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך. אני כבר לא רוצה לשוב, אני רוצה ללכת. אני מבינה שאני פותחת עכשיו דרך חדשה, שאני הולך, צועדת עכשיו בדרך חדשה. אז זה המגילה מספרת, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. אם כבר לא רוצה לשוב, היא רוצה ללכת. נעמי חדלה לדבר אליה. רות הולכת, היא לא שבה, היא הולכת. היא הולכת כמו אברהם, שנאמר לו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כך נאמר ברות, כך אומר בועז לרות, דווקא אנחנו אמנם עוסקים כרגע בנעמי, אבל ניקח רגע את דברי בועז, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת אתמול שלשום. למה נעמי לא רוצה את כלותיה איתה? בפשטות אפשר לומר, מסיבה מאוד פשוטה, היא מתביישת, זה פדיחה לבוא לבית לחם עם שיקסה. מה כולם עכשיו יגידו? היא באה עם שיקסה. אבל אני חושב שזה לא רק בגלל שהיא חוששת להתקבל לא יפה אצל שכנותיה, זה בגלל שהיא באמת תופסת שזה בושה לבוא לבית לחם עם שיקסה, לא בגלל מה שיגידו עליה. כי זה בושה, כי מה פתאום? השיקסה הזאת דבקה בי. אבל האם אנחנו מוצאים באיזשהו מקום במגילה שגם פה אז מוטרד מהאפשרות הזאת? ממש לא, לב. הוא משבח את רות. אפשר לומר שזה ההבדל בין בועז לנעמי, אפשר לומר שזה ההבדל בין הזקנים לזקנות שהזכרנו אותה קודם. מצוות הגאולה תלויות במשפחה. משפחה בתורה זה משפחת אב ולא משפחת האם. המשפחה עוברת מאב לבנו. האישה עוברת ממשפחה למשפחה כשהיא נישאת. אבל השייכות לעם ישראל תלויה באישה. וזה מקור ההבדל בין תפיסת עולמו של בועז לבין תפיסת עולמה של נעמי. גם במגילה וגם בפרשת בהר חוזרות שוב ושוב המילים בית ושדה. אבל פרשת בהר מבחינה בין בית לבין שדה. שדה הוא נחלה, היא אחוזה משפחתית שלא יכולה לעבור ממשפחה למשפחה. האיש ונחלתו הם צמד שלא מתפרד. לא יכול להיפרד. שניהם נמדדים ב-50 שקל כסף והתורה אוסרת את הפרדתם. האיש לא יכול לעזוב את משפחתו, הוא שב אל משפחתו. לעומת זאת הבית, הוא נמכר לצמיתות בפרשת בהר. הוא כן יכול לעבור משפחה ויכול לעבור שבט. גם האישה עוזבת את משפחתה ומצטרפת למשפחת בעלה. כמו בית. וגם במגילת רות, בועז מייצג את השדה ונעמי מייצגת את הבית. בועז הוא זה שדואג למשפחה ולנחלה. נעמי דואגת לבית ולקדושת ישראל. אמנם הבית, כן, הוא מוזכר במגילת רות בהקשרים אחרים, אבל הוא נזכר כשם חלק משם העיר בית לחם, או בית במובן של משפחה רבת דורות, שזה מתאים דווקא לבועז, אבל המילה נזכרת פה במגילה. טוב, צריך להזכיר באמת שגם הגואל, להבדיל מבועז, הגואל שהוא איש, אבל הוא מוטרד מאוד ממואביותה של נעמי, הוא אפילו יותר מדי מוטרד. אבל הוא לא מספיק מוטרד מהקמת שמם של אלימלך ומחלון. הוא בהחלט מבין את הכלל שזרעו של אדם ושמו לדורות והוא נחלתו, ולכן הוא לא רוצה שזרעו ונחלתו היושבים, שזרעו יושב על נחלתו יהיו מואבים, כי הוא חושב רק על שמו שלו ולא על שמם של אחרים, ולכן שמו נמחה והוא נקרא פלוני אלמוני. הוא באמת איש שמתייחס לשני הדברים, אבל אם נשים לב שבועז מייצג את המשפחה ונעמי מייצגת את העם, את האומה, את הקדושה, הקדושה שהיא כן רלוונטית לאותו דור ולאו דווקא לכל דור ודור, אז אנחנו יכולים לראות כאן שתי תפיסות עולם שמיוצגות על ידי שתי הדמויות האלה. וזה גם הסוף הטוב של מגילת רות, של האיחוד של שני הדברים האלה. זאת אומרת, לפעמים נוח לנו לתפוס את מגילת רות כמו איזה סיפור רומנטי שבו בסוף הגיבור מתחתן עם הגיבורה והם חיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה, אבל זה לא, מגילת רות זה לא זה. אפשר לומר שמגילת רות הוא ספר של פספוסים גדולים שבו הגיבור הראשי מסרב לשאת את הגיבורה והיא נישאת לגיבור המשני. הכל מתחיל ממשפחה שנכנעה לרעב וירדה מהארץ וכמעט עבדה בגולה. ענף אחד של המשפחה נמחה לגמרי, אין לו תקומה. אבל כן יש פה סוף טוב. בסוף נולד דוד שהשם יבטיח לו מלכות נצח, או בלשון אחרת חיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה. ההתמודדות עם הקמת שם לעולם ועד היא התמודדות עם הנצח. מתוך כך צומחת המלכות, וזה גם הסיפור של עם ישראל כולו. עם ישראל כולו חוטא, נענש, גולה, משפחות שלמות נמחו ועבדו, ולא תמיד מי שגל את עם ישראל בסוף היו בהכרח החכמים והגדולים, לפעמים זה דווקא הקטנים והכופרים. אבל בסוף משיח בית דוד בא. כמו עם ישראל, גם אלימלך, הוא לא ירד למואב להשתקע אלא לגור שם, אבל הוא השתקע. הגאולה באה דווקא על ידי אשתו. אבל מי שגואל את שמו הוא בועז קרובו. גואלים רבים לא רוצים לגאול, אבל המגילה מסתיימת בהולדת דוד, האיש שעל ידו מביא השם את גאולת ישראל. חג שמח.